Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
תקפצו לו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. משה גפני היה במשך עשרות שנים פוליטיקאי פרגמטי, שידע לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם יריבים פוליטיים, וקידם גם אינטרסים של הציבור הרחב. עכשיו, הוא סמן ימני קיצוני של ההפיכה המשפטית, שנלחם בכולם בכל הכוח, ומקומם עליו את הציבור הרחב, וגם אנשים בציבור שלו. איך ולמה זה קרה? במפה הפוליטית הישראלית, יהדות התורה נתפסת כנמסיס של מרץ. אבל האמת היא שלזהב הגלעון יש כ-20 שנות משה גפני ברזומה, לא כקולגות מרוחקים, אלא כשותפים לעבודה צמודה שקידמה אינטרסים משותפים. גלעון הייתה שבעת רצון מהחיבור הזה. אני אומרת חד משמעית ובפסקנות שהוא היה נוח, היה אפשר לעבוד איתו, היא מסבירה כעת. גלון כבר לא בכנסת, גפני חזר לקואליציה, והיא עוקבת, משתאה ממש, אחר פועלו. זה לא אותו גפני, היא קובעת. מה זה אומר? אני לא יודעת מה קרה לו עם פסקת ההתגברות. אני לא מבינה מאיפה זה בא לו. כשגפני שומע את הכלכלנית הראשית מדברת על הנזקים שיגרמו לכלכלה, הוא מבין בדיוק במה מדובר. מה שהוא עושה עכשיו זה תמות נפשי עם פלישתים, אחריי המבול. הוא אף פעם לא היה במקום הזה. גפני הוא חבר הכנסת הוותיק ביותר בכנסת. מכהן מאז 1988, עם הפסקות קצרות. הוא היושב ראש הנצחי של ועדת הכספים, הוועדה החזקה ביותר בכנסת, ומכהן בתפקיד מ-2009, גם כאן, עם הפסקות קצרות. כיוון שהוועדה מאשרת כל תקציב ממשלתי, היא מאפשרת לגפני להזרים תקציבי עתק למוסדות חרדיים. כבר כמעט 15 שנה הוא איש עם כוח אדיר, וגם קיצוני מאוד בענייני דת ומדינה, כזה שיוצא מאולמות הדיונים של הכנסת כשרפורמים מתחילים לדבר. אבל במקביל, גפני הישן היה גם, כפי שמתארת גלעון, שותף לקידום מהלכים חברתיים, גם כאלה שלא מועילים לחרדים. שחקן אסטרטגי, פרגמטי, ובלא מעט נושאים גם ענייני מאוד, שידע לעבוד עם אחרים, גם מצידה השני של המפה. בעיני פוליטיקאים חברתיים רבים, שיתוף הפעולה איתו היה חשוב מספיק כדי להעלים עין ממכונת ההטבות שהוא הפעיל לטובת החרדים. מנגד, גפני החדש הוא הרבה יותר מאוד שותף בקואליציה שדוחפת להפיכה המשטרית. הוא מנוע מרכזי במהלכים, ובעיקר דוחף בלהט להעברת פסקת ההתגברות על פסיקת בגץ ברוב של 61 חברי כנסת, חרף ההתנגדות הציבורית הרחבה לכך. גם חברי כנסת חרדים אחרים תומכים במהלך, אבל מעדיפים לשמור על פרופיל נמוך. גפני לעומתם בוחר להיות סמן קיצוני פומבי, מטריס במכוון ובמודע. זה לא אותו מוישה גפני שאני ידידו ומכירו 45 שנה. זה לא אותו גפני שנלחם בשחיתות ובמושחתים. זה לא אותו גפני שנאבק בכספים הייחודיים המושחתים. זה גפני אחר, חלש, עלוב. צייץ לפני חודש בטוויטר איש התקשורת החרדי בני רבינוביץ', מי שהיה עוזר פרלמנטרי של גפני ודוברו של המנהיג הרוחני הקודם של דגל התורה, הרב אהרון לייב שטיינמן. גפני, יצחק גולדקנופ ואריה דרי הביאו מגה אסון על החרדים, הוסיף רבינוביץ'. במקום לטפל ביוקר המחיה והדיור כפי שהתחייבו, הם ישבו בשקט כל מושב החורף. מי שישלם בסוף את המחיר הפוליטי והכלכלי יהיו החרדים, שכולם כעת מאשימים אותם בסחיטה. למה גלעון ורבינוביץ' מתייחסים? הנה כמה דוגמאות. באמצע פברואר, גפני נטש את הכנסת ולא נשאר להצבעות החשובות לימין על הצעת חוק לגירוש משפחות מחבלים וביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, כאקט מחאה על כך שהקואליציה לא הביאה לקריאה טרומית את פסקת ההתגברות. כעבור כמה ימים, הוא ניהל בוועדת הכספים דיון על ההשלכות של מהלכי הממשלה על הכלכלה. מומחים ואנשי עסקים מנו את הנזקים, אבל גפני סיכם את הישיבה בהעברת החלטה לאומתית שקבעה שאין כל קשר בין הרפורמה המשפטית לסכנה כלכלית לישראל. כעבור עוד כמה ימים, בוועידה של יתד נאמן, העיתון של דגל התורה, גפני דיבר גלויות על המוטיבציה שלו. 34 שנים, מאז שנבחר לכנסת, אני מחכה להוריד את הכוח של הבגץ. 34 שנים אני מחכה לזה, והוא גם נימק. אין נושא שקשור לחיים שלנו, החיים היהודיים התורניים בארץ ישראל, שבגץ לא יתערב בו. אנשים שואלים למה אנחנו מתערבים בעניין הזה, אבל אנחנו שמחים. הצרות הכי גדולות שלנו הגיעו מבגץ. אין תחום שהוא לא פגע בנו. באמצע מרץ, בוועידה הלאומית לאנרגיה, גפני הודע שהתהיות על תפקידו בהפיכה ממשיכות להגיע. אנשים מתקשרים אליי, אתה תמיד לא בקצוות, אתה תמיד מנסה לפשר. ואני שואל אותם, איפה הייתם 34 שנים כשבית המשפט פסק לרעתנו כל הזמן? הוא גם אמר שתמיד היה רוב בעד בית המשפט בכנסת. זה השתנה בגלל האקטיביזם השיפוטי. עם הציפייה שינצל את יכולתו לחבר פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית ולגשר במשבר העמוק הנוכחי, אומר גפני, אני בעד הידברות ואני חושב שגם פה צריך שתהיה הידברות. אם מישהו חושב שמה שהיה יימשך גם אחרי הידברות, הוא טועה. מה שהיה, לא יהיה. כשבארץ נהדרת שתלו בפיו של גפני את הביטוי תקפצו לנו, הם נתלו בביטוי שלא הוא אמר. היה זה אברהם יוסמן, חבר הצוות של המסע ומתן הקואליציוני מטעם יהדות התורה, שצייץ זאת בדצמבר בתגובה לביקורות על ההסכם עם המפלגה ועל מיליארדי השקלים שהבטיחו לחינוך החרדי. זה קרה עוד לפני שהממשלה התחילה לקדם את ההפיכה, אבל לחד היטב את הרוח של גפני כבר אז. כמה ימים לפני הציוץ הזה, בתחילת דצמבר, בוועידה של מרכז השלטון המקומי, גפני אמר, אני מציע שחצי מהעם ילמד תורה וחצי ישרת בצבא ויתחלפו. אני אומר, תלמידי ישיבת פוניבז' ילכו לצבא הקרבי, אבל תביאו את ילדי התיכונים שבאותו זמן ילמדו תורה. כבר אז, עוד לפני השבעת הממשלה, היה ברור שלכנסת הנוכחית, גפני הגיע לוחמני בהרבה. מאבק על פסקה אחת. לב העניין הוא פסקת ההתגברות. כל הגורמים החרדים שאיתם דיברנו מקפידים להדגיש את זה. מדברים על כך שגפני מזהה כרגע אפשרות נדירה לממש חלום פוליטי רב שנים, הזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ. הרי ברגע שתאושר פסקה כזו, הכנסת יכולה להתגבר על מקרים שבהם בגץ יפסול חוקים ברוב זעיר של 61, לפי דרישת גפני. זה יאפשר לחרדים להעביר חוקים שחשובים להם במיוחד. חוק שיאפשר לבחורי הישיבה להשתמט משירות צבאי ללא הגבלה, יעדי גיוס או סנקציות, או חוק שיאפשר אפליה במתן שירות, בטח להדרה חוקית של נשים באירועי תרבות או באוטובוסים למשל, ולאפליה של ההטאבים. אבל פסקת ההתגברות עלולה להיות מנוצלת למטרות נוספות. בין השאר, הגבלה או ביטול של ההכרה בנישואים בחול, או בגיורים של הרפורמים והקונסרבטיביים, הגבלות על הפלות, ועוד. גפני משוכנע שחוק הגיוס ייפטר רק באמצעות פסקת ההתגברות, והוא אובססיבי בנושא הזה, אומר חבר כנסת ותיק. הבעיה היא שכל מפלגה אובססיבית לנושא אחר, וכך נוצרה ההפיכה המשטרית. יחד היא יוצרת שלל כלים להגבלת בתי המשפט והיועצים המשפטיים ולחיזוק הממשלה. מבחינת החרדים, כל בית משפט שפוסק על פי חוק אזרחי הוא גורם חשוד, אם לא עוין. בשנה שעברה למשל, שורה ארוכה של רבנים חרדים חשובים חתמה על מכתב שהגדיר הליכה לבתי משפט חילוניים, כפירה, רשע והרמת יד בתורת משה. אבל האויב הגדול היה ונשאר בגץ. כל הנושא של מינוי שופטים ויועצים משפטיים, ופסקת הסבירות לא רלוונטי לנו, אבל אנחנו עומדים על פסקת ההתגברות בכל התוקף, מאשר איש דגל התורה. אבל אתם הולכים עם כל ההפיכה, גם עם מינוי השופטים והיועצים ופסקת הסבירות. קיבלנו כזאת מתנה משמיים, שנגיד לא. השאיפה לפתור את סוגיית הגיוס היא רק הסבר אחד לשינוי שחל אצל גפני. במערכת הפוליטית מספקים הסבר נוסף, חשוב, והוא נעוץ בשנה וחצי שבילה באופוזיציה. התקציבים שקיבלו החרדים אמנם כמעט שלא נפגעו, אבל הם חוו את הניתוק מהממשלה כמכה קשה. והסבר נוסף מצוי, אולי, בצורך להתבלט ליד השותף יריב החדש, יצחק גולדקנופף, יושב ראש יהדות התורה שמגיע מאגודת ישראל ומשמש גם שר השיכון. גלאון, כמו לא מעט אחרים, חושבת שגפני היה יכול להיות דווקא האיש שמוביל להידברות בתקופה הנוכחית. יש לו המיומנויות, הוא מבין את המערכת החילונית. אבל הוא לא הרים את הכפפה. אילו זה היה קורה, היא אומרת, כל המשחק היה יכול להשתנות. מה קרה לגפני שדיבר עם יריבים? גפני, בן 71, תושב בני ברק, נכנס לכנסת עם הקמת דגל התורה. עד אז החרדים רצו יחד במפלגה אחת, אגודת ישראל. אבל ב-1988, מנהיג הציבור הלטאי, הרב אליעזר מנחם שח, החליט לפלג אותה והקים את דגל. במשך השנים היה גפני כפוף לחמישה מנהיגים רוחניים שונים. כעת זהו נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה וראש ישיבת פוניבז' הרב גרשון אדלשטיין. עם אגודת ישראל המצב מסובך יותר. ב-1992, 4 שנים אחרי הפיצול, שתי הסיעות שוב חברו לריצה משותפת תחת יהדות התורה, אבל הן עדיין נפרדות ועדיין שרויות במחלוקת. אחת המרכזיות בשנים האחרונות נוגעת לשאלה מי יהיה יושב ראש הרשימה המשותפת. אחרי שנים שהגיעה מאגודה, כיום זה קורה לסירוגין. יפני רואה את עצמו המנהיג הבכיר ברשימה המשותפת, אבל דווקא הפעם היה התור של גולדקנופ, שרק הוצנח לפוליטיקה. עוד נגיע לעניין הנפיץ הזה. במשך רוב השנים הללו, יהדות התורה ישבה בקואליציה. וכשחולקו התפקידים, יפני העדיף להיות יושב ראש ועדת הכספים, ולא שר. בחלקים גדולים בציבור החילוני הוא נתפס כאיש שיושב על ברז הכסף, ומאלץ את המדינה להעביר תקציבי ענק לחרדים. אבל במערכת הפוליטית, ובקרב עיתונאים שמסקרים אותה, יודעים שהוא יכול גם להיות מנהיג פרגמטי ושותף קואופרטיבי למחוקקים אחרים, גם, או בייחוד, אנשי השמאל החברתי. ב-2017 גפני אפילו הכריז שהשמאל יותר אינטליגנטי מהימין, כדי להסביר למה הוא יושב עם הימין, אבל קרוב לשמאל. יאיר לפיד השתתף במסיבת יום ההולדת ה-70 שלו בשנה שעברה, מרב מיכאלי רקדה לפני חצי שנה בחתונת נכדתו. הוא עבד היטב עם שלי יחימוביץ', עובד היטב עם אחמד טיבי, שמרבה לדבר על ברית ציפור הנפש, התמיכה ההדדית של הערבים והחרדים בנושאים שבציפור נפשם של שני המגזרים. אחת הדוגמאות הבולטות לברית בין גפני לשמאל נרשמה בסוף העשור הקודם, כאשר כיושב ראש ועדת הכספים הוא עיכב במשך כ5 שנים את העלאת גיל הפרישה לנשים. ההתנגדות העיקרית לשינוי הגיל הגיעה מצד חברות כנסת חברתיות, והוא תמך בנו כמו ראשונת הפמיניסטיות, אומרת גלאון. הוא משך את זה שנים ועשה את זה בהתעמקות ובידענות. הגיל עלה רק בסוף 2021, כשגפני ישב באופוזיציה. מאבק אחר שלו נרתם הוא בריכוזיות במשק. חבר הכנסת יצחק וקנין משס ואני הגשנו 15 הצעות חוק לצמצום הריכוזיות, מספרת גלאון. וגפני שילב את רוב ההצעות לחוק אחד בלי לדפוק חשבון לאף אחד מהטייקונים. זה לא מובן מאליו. היו על זה ישיבות מאוד יצריות וסוערות. חברות הפעילו לוביסטים. החוק לצמצום הריכוזיות אושר ב-2013. בשני המקרים האלה, אגב, לא היו אינטרסים חרדיים מובהקים מאחורי התמיכה של גפני. במקרים אחרים, שילוב הכוחות בין הח"כים החברתיים לנציגי הציבור החרדי העני יותר ברור, למשל, באיסור לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים, או בתמיכה הנוכחית שלו בהעלאת שכר למטפלות במעונות היום, מאבק שמתמקד בעובדות השלטון המקומי, אבל גפני מצמיד עליהן גם את הסייעות בגנים החרדיים. אני מכירה את גפני מהיום שנבחרתי לכנסת ב-1999, אומרת גלאון, יושבת ראש מרץ, שלא נכנסה לכנסת, ונשיאת מכון המחקר זולת, המתמקד בשוויון וזכויות אדם. שיתפתי איתו פעולה בהרבה תחומים חברתיים, והייתי חברה בוועדת הכספים מ-2011 עד 2018. יושב ראש ועדה הוא ידע, בחוכמה גדולה, לאפשר לחברי האופוזיציה בוועדה הישגים. תמיד הקואליציה הייתה דורסנית מאוד, אבל אצלו תמיד היה אפשר להעלות דברים על סדר היום. גם הגשנו יחד תקציב אלטרנטיבי לתקציב הממשלה. זה קרה ב-2013, כשגפני וגלאון ישבו שניהם באופוזיציה לממשלת נתניהו-לפיד-בנט. גלאון אמרה אז לאתר על מוניטור, את התוכנית הכלכלית האלטרנטיבית שלנו גיבשנו על בסיס הסכמות. פשוט לא התעכבנו על מחלוקות, בהן לא נגענו. הלכנו רק על הנושאים החברתיים. גפני הוא איש מבריק, פוליטיקאי מיומן ומשופשף, עם חוש הומור, שיודע לעשות שואו ויודע את כללי המשחק. גפני עצמו אמר אז לאותו אתר, זה נכון שיש בינינו חילוקי דעות בנושא דת ומדינה, אבל חוץ מזה אין כמעט משהו אחר. יכול להיות שהם במרץ מאוד קיצוניים בתהליך המדיני ואני פחות, אבל לא ליכוד. ועל גלאון אמר, אנחנו רואים עין בעין את הנושאים הכלכליים. שנינו הרבה שנים בכנסת. עכשיו במאבק על התקציב ניהלנו מאבק, כי הגיע שר אוצר שלא יודע כלום מהחיים שלו. שר האוצר היה אז לפיד. יש לנו עוד שיתופי פעולה באופוזיציה, אבל עם זהבה יש יותר חיבור. נקמה על עשרות שנות בגץ. גפני תמיד חלם על פסקת ההתגברות, ואנחנו היינו צוחקים עליו על זה. עכשיו הוא רואה את הארץ המובטחת, אומר עיתונאי חרדי בכיר. בקיצור, גפני תמיד רצה. עכשיו הוא גם יכול. הליכוד נהפך לסניף של יהדות התורה וש"ס, מסביר חבר כנסת עודד פורר מישראל ביתנו, שישב עם גפני בקואליציה בעבר. אז גפני שיתף פעולה עם אחרים, כי הרגיש שהוא לא יכול להעביר את מה שהוא רוצה. עכשיו הוא מרגיש שהוא יכול לעשות הכל, אז הוא עושה. הוא עדיין נחמד ומחייך. במשך השנים, מי שהתעקשו על חוק גיוס בלי סייגים, היו חברים קיצוניים במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, למשל האדמו"רים מסלונים ומויז'ניץ. עכשיו כשזה אפשרי פוליטית, זו פתאום התעקשות גם של הרבנים הפרגמטיים יותר, בראשות ראש ישיבת פוניבז' הרב אדלשטיין. בדגל התורה אומרים שהדרישה של גפני לפסקת ההתגברות היא עמדת הרבנים, אבל סביר להניח שאם הוא והח"כים האחרים היו מסבירים לרבנים שחייבים להתפשר למען אחדות העם, למען שלמות הקואליציה, או משום שהמשבר יוצר סכנה ביטחונית, גם בסמכות הרוחנית הייתה מתגלה נכונות לפשרה. אבל במלחמה על הגיוס אין כרגע מקום מבחינתו לפשרות. לגפני חשוב לוודא שגם אם תהיה איזושהי פשרה שנוגעת לרפורמה, זו עדיין תכלול פסקת התגברות ברוב מינימלי של 61, והריכוך יהיה על חשבון הסעיפים האחרים. גפני לא בעד הרפורמה, דגל התורה לא בעד הרפורמה, הרב אדלשטיין לא בעד הרפורמה, אנחנו רוצים פתרון לחוק הגיוס וחוקים נוספים כמו הפרדה מגדרית וצריכים את פסקת ההתגברות, אומר גורם בדגל התורה. עם זה גפני הגיע למסע ומתן הקואליציוני. בכנס סיכום הבחירות של דגל התורה באמצע נובמבר, הוא הבהיר זאת מפורשות. הודענו לליכוד, בלי פסקת התגברות, אין קואליציה. נגמר העניין הזה. לא יהיה יותר שהציבור בחר את נציגיו ומגיעים כמה אנשים ונשים שלא יודעים איך הם נבחרו. חבר מביא חבר, והערכים שלהם הפוך מהערכים שלנו. הם לעולם לא יפסקו לטובתנו. הוא סיכם בהכרזה, אנחנו צריכים את בית המשפט שיהיה חלש. בהסכם הקואליציוני, יהדות התורה גם עיגנה את העניין עם דדליין. הליכוד התחייב שחוק הגיוס וחוק יסוד לימוד התורה, שאמור לחזק אותו, יעברו לפני תקציב המדינה. שגפני אומר שבלי פסקת ההתגברות לא תהיה קואליציה, הוא מתכוון שהתקציב לא יעבור. כדי להבין את הסלידה מבגץ, אפשר לחזור לכמה סיפורים קבועים של גפני בעניין. למשל, נפגשתי עם ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, באיזה פאנל שהיינו צריכים להתווכח בינינו. הוא אמר, כשאתם תהיו באופוזיציה, אתם תצטרכו את בית המשפט העליון. אמרתי לו, מעולם לא סייעתם לנו בשום דבר. ויש לו סיפור ארוך על איך הוא אישר לפנות לבגץ כדי לקבל סיוע לילדה נכה שלא יכלה להגיע לבית הספר, אבל בגץ לא הורה לסייע לה. בגץ אכן פסק נגד החרדים בנושאים כגון הגיוס, ביטול קצבאות הבטחת הכנסה לאברכים, והאיסור על בתי הדין הרבניים לשמש בוררים בדיני ממון. היו פסיקות בנושאי חופש דת, כמו הכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, או ביטול חוק החמץ. אבל מן העבר השני, מעולם לא הייתה תקופה שבה החרדים היו צריכים להיות אסירי תודה לבגץ, יותר מבימי ממשלת בנט-לפיד. בית המשפט תרפד אז את שני המהלכים המשמעותיים של הממשלה הנוגעים לחרדים, מתן אפשרות לניוד קווי הטלפון הכשרים, וביטול ההנחה לאברכים במעונות היום. גפני אורז את הנרטיב אחרת. מבחינתו, בגץ רק דחה את ביטול ההנחה, ואז כבר הגיעו הבחירות. הלחץ להחלשת בית המשפט לא נולד בבחירות האחרונות. כשאומרים שגפני תמיד חלם על פסקת ההתגברות, מדברים על הדרישה העקבית לעקוף את בגץ שהוא מציג זה שנים רבות, וביתר סט בחמש מערכות הבחירות האחרונות. בישיבת ועדת הכספים בפברואר 2021 למשל, כחודש לפני הסיבוב הרביעי של הבחירות, הוא אמר, אחרי הבחירות, אם תהיה לי יכולת, אדרוש את פסקת ההתגברות. הליכוד מאשים אותי שלא דרשתי את זה מספיק. הפעם לא נוותר על זה. שיעשו קואליציה עם לפיד. הציבור התייחס לזה כאל עוד הצהרת בחירות, אבל כעת מתברר שההצהרות האלה נהפכות למהלכים שמטלטלים את המדינה. סביב אותה מערכת בחירות במרץ, גפני אמר לגלי צהל, בית המשפט העליון, המדינה שלו. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא גורם נזק בל יתואר. אנחנו רוצים את פסקת ההתגברות כי הדמוקרטיה נמצאת בסכנה אמיתית. אנחנו נוכל לקבוע שחוק תקף ובית המשפט לא יוכל לפסול אותו. הוא חזר על דברים דומים גם בסוף אוקטובר האחרון, ימים אחדים לפני הבחירות שהחזירו אותו לקואליציה ברעיון לגלי ישראל. בעבר חששנו אם תהיה כתבה בהארץ. את זה לא תשמעו ממני יותר. מה יגידו? אם ראשי הגוש יפחדו לקבל את ההחלטה על פסקת ההתגברות ויחששו ממה יכתבו עליהם בעיתון הארץ? אני קם והולך. מאז הקמת הממשלה, גפני מתעקש להחזיק בעמדה המטריסה, והוא מרבה להתראיין ולפרסם הצהרות. עניין חריג ביהדות התורה, שמעדיפה שאחרים יספגו את האש. צריך רפורמה, כי הכוח שבית המשפט העליון קיבל יותר מדי גדול, וצריך לעשות בזה סדר, אמר בתחילת פברואר בוועדת הכספים. באותו זמן, היושב ראש גולדקנופ, למשל, משתדל לשתוק. שמחה רוטמן, יריב לוין ובנימין נתניהו, שהם ידברו. הדבקות בפסקת ההתגברות, אגב, כבר יוצרת גם סדקים בתוך המחנה. אם לא די בכך שפורום קהלת תומך בביטול ההנחות למשפחות אברכים במעונות היום, בשבוע שעבר נחשפו הקלטות של היושב ראש שלו, פרופסור משה קופל, מכנה את פסקת ההתגברות אידיוטית. גפני זעם ויצא למתקפה חריפה על הפורום. המקור הדומיננטי לרבים ממהלכי הממשלה הנוכחית, הוא קרא לקופל יפה נפש, וטען שקהלת הוא כבר מזמן לא ימין, הם שמאל. צומי, בן גביר והרעל של ביבי. ההתעקשות של גפני על פרופיל גבוה הייתה אחד הגורמים לכך שבשבועות האחרונים המחאה כוונה גם לעבר החרדים. לפני שבועיים מתנגדי ההפיכה הפגינו מול הבית שלו וחטפו ביצים וזיקוקים מתומכיה, ולמחרת הקימו לשכת גיוס מאולתרת מול עיריית בני ברק. הם הציבו במשך כמה ימים משמרת מחאה מול לשכת הגיוס בתל השומר, וביום חמישי לפני 10 ימים ההפגנה המסכמת של יום השיבוש התקיימה בבני ברק. זה אותו גפני שבמשך שנים חשש ממה יגידו, בעיקר מה יגידו ויחשבו החילונים על החרדים. הוא נלחם למשל לנתץ את התפיסה שהחרדים סחטנים. מקפיד מאוד שהגישה הזו לא תשמע בוועדת הכספים. החרפת השבר חילונים חרדים, אומרת גלאון, יותר מתאימה ליעקב ליצמן. זה כל כך לא מתאים לגפני. אני מכירה אותו עם יכולות בין אישיות גבוהות. והיא מוסיפה הסבר שגם אחרים השמיעו. אולי זה מפני שהביאו את גולדקנופ מעליו. באגודת ישראל, השיאה של גולדקנופ אכן משוכנעים שהכל נובע מהזעם של גפני, איש דגל התורה, על כך שגולדקנופ, איש אגודה, מונה ליושב ראש הרשימה המשותפת יהדות התורה. גפני ראה חלום שמתגשם, שהוא לוקח בעלות על המפלגה והוא בעל הבית, אומר איש אגודה. אז עכשיו קשה לו להיות מספר 2, הוא לא מסוגל, הוא כל הזמן מחפש את עצמו. כל דברי אנשים במפלגה גם יוזם אימותים עם גולדקנופ. בין השאר, לפני חודש, הוא יצר משבר מלאכותי סביב המימון למוסדות חרדיים, שבועיים אחרי שגולדקנופ לטענתו כבר פתר את המשבר. גם ההתבטאויות המרובות של גפני בעניין פסקת ההתגברות צורמות לאנשי האגודה. מה פתאום הוא צורח? איפה היית כל השנים? מה התעוררת? אומר אותו איש אגודה ומסכם, הוא צריך תשומת לב. או כמו שפרשן חדשות 12, עמית סגל ניסח את זה לפני כחצי שנה, גפני הוא חולה צומי. בסיעתו של גפני מצידם אומרים שהוא בפרונט כי זה חזק ממנו. רבינוביץ סבור ששורש הרע הוא ההליכה של יהדות התורה ימינה. הצעירים שלנו נהפכו לכהניסטים וביביסטים. אז בא גפני ואומר, אני זורם עם הציבור, הוא מסביר. ממתי אנחנו הולכים להביא קולות מהימין? עכשיו פתאום יש ריצה אחרי קולות של רבנים סרוגים כמו הרב טאו, הרב של אבי מעוז. נוצרה תחרות בין דגל התורה לשס, מי ייקח יותר קולות מהסרוגים? גפני יושב עם בן גביר בבר מצווה של הנכד, כמו סחבקים מהפלמח. מטורף לראות את התמונות האלה. הוא היה אמור להקים מבן גביר וסמוטריץ'. בעבר הוא אמר עליהם דברים איומים ונוראים. הוא מרגיש שהוא נדרס בממשלה הקודמת, אומר חבר כנסת שמכיר אותו היטב. הם איבדו את השלטון לשנה, אבל הוא הרגיש כאילו איבדו אותו לעשור. הקדנציה הקודמת אומנם התאפיינה ביחסים עוינים בין החרדים לממשלה, אבל בפועל הצעדים העיקריים שהחרדים נאלצו לספוג היו ייקור הכלים החד פעמיים והמס על השתייה המותקת. אלה עניינים זניחים, אבל הם חוו אותם כהכרזת מלחמה, וגפני נהפך לגנרל במלחמה הזו. הם נורא סבלו בכנסת הקודמת. הם הרגישו שליברמן מתנכל עליהם, מוסיף חבר כנסת אחר. מעבר לכך, קשה לעמוד מול מכונת הרעל המטורפת של ביבי. לדבריו, אם בעבר החרדים קיבלו מידע רק דרך התקשורת שלהם, בעידן הרשתות החברתיות, גם גפני ועדתו חיים תחת הרעל הזה שנשפך כל היום. אחרי כל כך הרבה שנים של שטיפת מוח, יותר ויותר קשה לעמוד בפרץ. ובכל זאת, ייתכן שהמחאה וההתמקדות שלה בחרדים מזיזות משהו. בשבוע שעבר גפני נפגש עם יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ. זו לא פגישה חריגה, אבל לפחות לרגע היה נדמה שגפני חוזר אל הפרגמטיזם, שאולי עם תוספות הענק שמיועדות לחינוך החרדי בתקציב הקרוב יישמרו וימצא מתווה לנושא הגיוס, החרדים יבואו על סיפוקם גם ללא פסקת ההתגברות. אולי שהאופטימיות הזו עדיין מוקדמת. כל עוד החרדים יתעקשו על ביטוח מפני התערבות בגץ בנושא הגיוס, הם ימשיכו לדחוף את ההתגברות בכל הכוח. משה גפני סירב להגיב לכתבה. תקפצו לו. מעט שחר אילן, מתוך מוסף כלכליסט. קורא, אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. רדיו